אנחנו נאמר שלום וערב טוב לחבר מועצת החכמים, רבה של שכונת ארנוף, הגאון רבי דוד יוסף שליטה, ואני אוסיף יעקב, מורנו ורבנו, כי אנחנו כבר כמה שבועות אומרים שהיום לרב יש גם תלמידים אשכנזים שרואים את דבריו הנכוחים בתקופת הקורונה. ערב טוב.
ערב טוב, תודה רבה על הברכות. כן, בעזרת השם שנקווה, נזכה לכוון תמיד לאמת, שלא תצא תקלה מתחת ידינו.
אמן ואמן. אנחנו נמצאים היום משבע שנים לפטירת מור אביך מרן, זכר צדיק לברכה, ואני חושב שאני אהיה לפה לאנשים רבים אם אני אומר שאנחנו כל שנה בשנה מרגישים יותר את החיסרון, ובנקודה הזאת של החיסרון אני רוצה קצת להעמיק עם הרב. הרי יש לנו כלל שדור דור ודור שב, ויפתח בדורו, בשמואל בדורו, ולא אלמן ישראל. מה שאני מהזווית שלי, לאו דווקא התורנית כל כך, מרגיש את החיסרון, זה בעיקר הסמכות והאוטוריטה. כשמרן היה אומר משהו, דעתו הייתה משפיעה הרבה מעבר לציבור הספרדי הכללי והחרדי. מאיפה זה נבע?
כן, אני לא יודע איך להסביר באמת איך, מאיפה זה נבע, אבל זה ברור מאוד שכשיש פוסק שאכפת לו מכל דבר, והוא לא אומר פה שלום עלייך נפשי, למה אני צריך להתערב פה ומה זה עניין שלי, והוא עושה שיקולים שפלוני יגיד, אם אני אגיד ככה, פלוני יגיד ככה ופלוני יגיד ככה, אלא הוא מכוון לאמת, יש לו את האמת שלו, והוא מדבר בתוקף על האמת שלו, אז הוא זוכה שדבריו נשמעים, ולמעשה זה מה שנקרא מנהיג. מנהיג אמיתי הוא כזה שהוא לא מתחשב בשיקול כזה או בשיקול כזה. אני רוצה לתת למשל דוגמה. בזמנו אבא התיר את האתיופים, הוא טען שהם יהודים. היה רב אחד מגדולי ידו, שאני לא רוצה להזכיר שם, שזה לא מצא חן בעיניו היתר הזה. הוא אפילו לא ראה את מה שאבא כתב. הוא פשוט לא מצא חן בעיניו. ואז הוא הודיע שאם אבא לא יחזור בו, אז הוא פשוט יצא נגד תנועת ש"ס, והוא ילחם בכל כוחו בתנועת ש"ס. כשבאו וסיפרו לאבא, אז הוא אמר, מה זאת אומרת? הוא ילחם בתנועת שילחם? אני לא אשנה פסק הלכה, אם אני חושב כך, אני צריך שיהיה לי שיקול, בגלל זה אני אשתוק? בשום פנים ואופן לא. ואז אבא שלח את הפסק שלו לאותו תלמיד חכם, והוא בעצמו נרגע, הוא הבין שיש פה שיקולים מאוד כבדים מבחינת ההלכה, אמנם הוא לא רצה להכריע שאבא צודק, אבל לכל הפחות הוא נרגע בזה שהוא הבין שמה זאת אומרת, גדול בתורה שפוסק פסק הלכה, אז זהו זה. אני יכול לתת דוגמאות גם מגדולים אחרים.
הייתי רוצה אם יש לרב דוגמה, רק שנייה, אם יש לרב איזה דוגמה מהנהגה ציבורית, כי בפסיקת הלכה ודאי שעם הכתפיים של מרן אי אפשר היה פשוט להתחרות, אבל גם בנושא של הנהגה ציבורית היו בתקופתו אנשים שחלקו עליו, כמו בהקמת ש"ס, היו שחלקו עליו גם כן שהלכו אז עם ממשלת רבין, אבל אחרי זמן קצר הסערה שכחה.
כן, אבל אני
הולך
אפילו אחורה, יותר אחורה. בתקופת שהוא היה רב ראשי. זה לא כמו המצב היום ברבנות הראשית. אז היו ימים סוערים מאוד. רבי יעקב, אני חושב שאתה כבר די מבוגר לזכור אולי את הדברים.
אני זוכר היטב, כן.
כן, אבי בלום, אני חושב שעוד לא נולד בימים ההם. אני מדבר על תפשין למד דלת, למד ה', למד ג'. היו אז, הייתה פרשת הממזירים עם הרב גורן. הרב גורן אז היה חזק מאוד מאוד. כל זרועות השלטון נתנו לו גיבוי. החרדים היו בסך הכל 4 מנדטים, ולעומת זאת היו מפלגת העבודה, המערך והמפדל, וכולם תמכו בערב גורן, ואבא היה צריך להתמודד מולם. ואני זוכר שבא אליו רב מאוד נכבד ואמר לו, כבוד הרב, מה לך ולצרה זו? אתה רואה שזה קשה, אז תשב בשקט, למה אתה צריך להילחם? מה אתה צריך, מי מחייב אותך להילחם? ואז הוא הסתכל עליו בתימהון ואמר לו, מה זאת אומרת, אם קיבלתי את התפקיד הזה, המצפון שלי יכול לשקוט שאני יושב בשקט שאני רואה דברים נוראים שעושים פה? הוא נלחם בכל מי שזוכר את הימים ההם, הרי הדברים תפסו כותרות ראשיות, בכל כלי התקשורת החילונים, ואז לא היה עיתונים דתיים חוץ מעיתון המודיע, שהיה היחידי שתמך באבא. לעומת זאת כולם היו בשצף קצף, הוא היה הצטייר בעיניהם דווקא אז כקיצוני. הם אמרו שהוא בית שמי, ככה הם הגדירו אותו. ובסופו של דבר, ברוך השם, הכל השתנה. אבל זה לא היה פופולרי בכלל לומר את מה שהוא אמר אז, והוא עמד על דעתו.
אנחנו גם זוכרים את הפעמים שהיו עימותים בתוך הציבור החרדי, כשהוא כביכול הוצא כמי שנוקט יותר לכולה, ואפשר לומר על זה שבסוף גם סוף הכבוד לבוא, כי ראינו גם שלעת זקנותו, וממש בתקופה האחרונה, כולם הכירו בגדלותו. אני רוצה אבל לעבור במעבר אחד לימינו, כשאומרים שאין את מי לשאול.
אני רוצה גם לתת עוד דוגמה. היה פעם איזה ראש ישיבה אחד, שהיו עליו טענות קשות מאוד, שהוא לא ראוי לשמש בתפקידו. האשימו אותו בכל מיני דברים שהם ממש נוגדים את ההלכה. ואז אני זוכר שפנו אל כל מיני, לגדולי הדור ממש, ואותו תלמיד חכם, גם היה לו גיבוי משפחתי, היו לו קרובי משפחה גדולים בתורה, וגם הוא עצמו היה ודאי גדול בתורה. אבל מעשיו לא היו ראויים, והגדולים האחרים לא רצו להיכנס לנושא, מי שבא אליהם אמרו לא רוצים להתערב. ואז שבאו אל אבא, הוא קם ויצא נגדו, אחרי שהוא חקר ודרש, והבין שדברים בגו, הוא יצא, זה היה מאוד לא פופולרי, מאוד לא מקובל בציבור, הציבור לא אהב את מה שהוא עשה. אבל כשאדם הולך עם האמת שלו, אז הוא צריך לאסור לו להתחשב בשיקולים כאלו, אם זו האמת, אם זו דעת תורה, אז אומרים את דעתו.
ואם אנחנו שואלים על מה שקורה כיום, איך הוא היה מגיב בכל העניין הזה של השאלה כל כך רגישה של פתיחת תלמודי התורה? כי יש רבים שטוענים שתלמוד תורה כנגד כולם צריך לקחת את הסיכון כשהסכנה היא רק לבודדים, כפי שהרב הכיר את מור אביו. איך הוא היה פוסק בעניין הזה?
כן. אני, לאור כל מיני פעמים שהיו שאלות אצלו בענייני יום הכיפורים ופיקוח נפש, בכל מיני נושאים, הוא היה מאוד מאוד נחרץ בדברים האלו, שפיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. עכשיו, אין שום ספק...
הוא גם פסק את זה בנושא של שטחים תמורת שלום.
אנחנו אסור לנו להתעלם מזה... רגע, אני אסור לנו להתעלם מזה, שיש כאן בעיה גדולה מאוד, שהילדים נמצאים כבר חודש בלי מסגרת. זה פשוט דבר איום ונורא. אז בילדים, הנזק הוא נזק מתמשך, שאנחנו לא יודעים מה יהיה התוצאות שלו, ואצל בחורים צעירים, בפרט בישיבות קטנות, או אפילו גם בישיבות גדולות, אנחנו כבר רואים את הנזק. לצערנו הרב, מדובר פה בנזק. זה שאלות מאוד קשות. זה לא פשוט. זה ממש לא פשוט. אני לא יודע, אני שומע מהורים שמדברים על הילדים שלהם, שהם לא קמים עד הצהריים, אין בית ספר, אין להם, הם פורקים עול ממש. זה קשה מאוד, ואחר כך להחזיר, אפילו ילדים קטנים, להחזיר אותם למסלול זה יהיה קשה מאוד. אבל מצד שני, אנחנו צריכים להסתכל מה עומד על כף המוזניים, שמדובר פה בעניינים של פיקוח נפש, אז אנחנו צריכים להתחשב יותר מהכל בנושא של פיקוח נפש. השאלה היא, האם, מה המצב באמת? האם מדובר כאן בפיקוח נפש? זו השאלה הגדולה. האם כשאנחנו רואים את המדיניות של הממשלה, שאנחנו רואים שלפעמים הם מקופפים את הדברים בגלל הכלכלה. כסף, כסף. נכון שכסף זה דבר חשוב, פרנסה זה דבר חשוב, אבל אנחנו רואים שבמידה מסוימת, כואב לי לומר את זה, אני מרגיש שהם מסכימים להקריב חיים למען הכסף, למען הכלכלה.
או הפגנות.
בירדים, בהרבה כסף, אבל אנחנו רואים שאצלם פיקוח נפש...
או עיקרון כמו הפגנות, שזה אפילו לא משהו שהוא קשור לכלכלה.
הפגנות הפך להיות פתאום... עיקר כל כך חשוב אצלם זה בנפשם, שפיקוח נפש נדחה מפני הפגנות, מפני דמוקרטיה. אז עכשיו השאלה היא פה, מה שאנחנו צריכים באמת לעשות, זה לבדוק את השיקולים שלהם. אם השיקולים שלהם נכונים ותיאורים, שמדובר באמת באמת בפיקוח נפש, אז אנחנו צריכים להכריע כך. אם השיקולים היו בגלל כל מיני תירוצים, ולכן... הילדים האלו כן והילדים האלו לא, והגיל הזה כן והגיל הזה לא, אז אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו חושבים באמת. וזה נושא באמת לא פשוט.
אם מגיע לרב מנהל תלמוד תורה, אם מגיע לרב מנהל תלמוד תורה,
הנושא הזה עמד על שולחני, ביחד עם נשיא מועצת חכמי התורה, מרן רבי שלום הכהן, ואני, שאני משמש כיושב ראש הרשת, אז אנחנו החלטנו לפני שבוע באמת שזה שבע אל תעשה. אני, כיום אני צריך באמת לשבת ולבדוק את הנתונים, לדעת, הרי אבא שלי תמיד, למשל כשהוא דיבר על שטחים תמורת שלום, שזה גם כן היה מאוד לא פופולרי בזמנו כשהוא אמר את זה. הרבה מהציבור לא קיבלו את הדברים. אבל הוא אמר שמה הגדר של פיקוח נפש בדבר כזה, כמו שביום הכיפורים הרופא קובע מהו פיקוח נפש, הרב הוא לא רופא, כך המומחים, הם המומחים הצבאיים במיוחד, הם יכולים לקבוע מה ההגדרה של פיקוח נפש. עכשיו, ממילא גם פה אנחנו צריכים לשאול, לבדוק, אני מקווה מאוד שהשיקולים של אנשי משרד הבריאות הם שיקולים טהורים, באמת שיקולים רפואיים, ואם הסטטיסטיקות שלהם וההסתברות והטענות שלהם יהיו כאלו שבאמת באמת זה מה שיכול להחזיר את המצב לרעה, אז לא תהיה ברירה אלא להמשיך לסגור. אבל אם לא, וזה זה תלוי, כל הדברים תלויים בנקודה הזאת, מה באמת עומד על הפרק, מה קורה לגבי הנושא הרפואי.
הרב אמר שב ואל תעשה, מגיע לרב מנהל תלמוד תורה, בוא נגיד שהוא לא במסגרת הרשת, כי הרשת הרי כידוע חצי ממלכתית, היא לא יכולה לתת נגד משרד החינוך, אבל מגיע לרב מנהל תלמוד תורה פרטי, אומר יש אליי לחצים כבדים מההורים, הם אומרים לי שכל התתים האשכנזים כבר פתוחים, ואנחנו מאססים, יש לחצים, אז מה הפירוש להגיד לו שב ואל תעשה? זאת אומרת לפתוח או לא לפתוח?
זה שאלה מאוד מורכבת, התשובה היא לא שחור ולבן. אני אתן לכם דוגמה. אני יודע על תלמוד תורה אחד בארנוף, תלמוד תורה מצוין, שהם כן מצאו פתרונות. פשוט מאוד. יש בארנוף יהודים שיש להם דירות עם מרפסות ענקיות. אז הם לוקחים, מחלקים את הכיתה. נגיד, יש 30 ילדים בכיתה. הם מחלקים אותם לשלושה. יש להם עכשיו שפע של מלמדים שלא עובדים. אז הם מחלקים את הכיתה לשלושה. בכל מקום 10 תלמידים, והם משתדלים לשמור מרחק ולשמור על הכללים, וכל המקומו יבוא בשלום. יש פתרונות שאפשר, יש מקומות שכן, יש מקומות שלא. אבל אני חושב שגם היום להחזיק את הילדים לכל הפחות בצורה חלקית, אנחנו כן יכולים. אבל אתם מצד שני, פנו אליי, המדינה הייתה מוכנה לממן, הייתה הצעה כזאת. לא יודע מה הייתה, הם באמת התכוונו לזה. הם היו מוכנים לממן אלפים אלפים של מכשירים שנקרא זום. שהילדים יוכלו ללמוד על ידי שהם צופים במורה מרחוק. אני אומר בפירוש שבזה אני התנגדתי, בכל תוקף. אני טענתי שזום,
למה?
שזה למעשה זה מחשב, אינטרנט וכל הדברים האלו, כפי איך שהוסבר לי. אנחנו יודעים איך זה נכנס, אבל אנחנו אחר כך לא נדע איך זה יוצא. וזה מכשול גדול מאוד לגבי העתיד. איזו חכם הרואה את הנולד, לכן אני התנגדתי לזה בתוקף. אבל כמו שאמרתי, על ידי פיצול, על ידי, זה צריך פה הרבה מסירות נפש של המלמדים בנושאים האלו, שהם יעמדו בקשר עם ילד-ילד, ועם ההורים ועם הילדים בעצמם, וינסו להעביר להם חומר, איך ללמוד, ולתת להם סיכומים, וכל מיני דברים בצורה כזאת, כדי שהילדים ימשיכו את הקשר.
אנחנו זוכרים את ראשי הממשלה שהגיעו אל מרן, ותמיד הוא היה מתמקד איתם בדבר אחד, תורה, 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 לעזור ללומדי התורה, בכל דבר, גם בשמחות משפחתיות, כשהם דיברו על המשפחה, הוא דיבר על תורה, ואני מתחבר לזה, כי הרב דיבר על כך שהיום יש רושם שהממשלה מעדיפה את הכלכלה, את זכות ההפגנה על פני לימוד התורה, זו ממשלה בסוף שאנחנו חברים בה. איפה נכשלנו בהעברת המסר הזה לממשלה שאנחנו חלק ממנה?
אי אפשר להגיד את זה על כל הממשלה, הרי חלק מהממשלה מאוד מאוד לא אוהבים את כל ההפגנות האלו, אבל אני חושב שפה הבעיה היא שתמיד הם נושאים את עיניהם אל הבגץ. מה יגיד בגץ? ואם הם שערים מראש שבגץ לא יקבל את הדברים, אז מזה נגזרות ההחלטות, וזה חבל מאוד, זה כואב מאוד. אנחנו יודעים את היחס של בגץ אלינו לאורך כל השנים, וזה כואב מאוד, אין מה לדבר. אנחנו צריכים לזכור כל הזמן שעדיין הגאולה לא הגיעה. הגאולה לא הגיעה, הגאולה גם לא התחילה. אנחנו בעקבותה המשיכה. כל אחד שירגיש כך, אז אולי זה קצת ירגיע את הכאב שלו, שזה לא שלטון אידיאלי מבחינתנו. אנחנו רוצים להציל את מה שאפשר להציל.
כן, אני רוצה במעבר אחד לבוא לנושא אחר שהיה בנפשו של מרן. הנושא היה למנות רבנים יראי שמיים בכל רחבי הארץ. בשנים האחרונות דומני שכמעט לא נבחר אף רב חדש. האם לדעתו של הרב ניתן היה לעשות יותר בתחום הזה?
אני יודע אני קרוב מאוד בנושא הזה, אני שומע מה שקורה. לצערנו הרב, שוב, כיוון שמלוא כל הארץ משפט, זה המצב היום מבחינתם, אז כל הליך, אם מי שרוצה לזכור, במשך יותר מ-10 שנים נמשך הליך לבחירת רב ראשי לירושלים. דוגמה, בירושלים, עיר הקודש, בלי רבנים ראשיים, בלי כלום, לא ממלא מקום ולא שום דבר, הכל התנהל על ידי הסקנים. ורבנים שהתמנו במחלקת הכשרות, מחלקת העירובין, אבל פיקוח תורני עליון מעל כולם לא היה בכלל. הייתה תקופה קצרה שמרן הרב אליושיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, מינה כמה רבנים לנהל את הדברים. אני הייתי ביניהם, זכיתי, ברוך השם, במשך תקופה מסוימת, שטיפלנו בכל מה שצריך, אבל רוב השנים לא היה כלום ממש. למישהו היה אכפת, הרי לא יכול להיות במדינת ישראל שלא יהיה ראש עיר אפילו רגע אחד. אם ראש העיר מת, או אני יודע, התפטר, אז תוך דקה יש ממלא מקום. אם ראש הממשלה קיבל אירוע מופיע כמו שרון, אז תוך דקה אולמרט כבר נהיה ראש ממשלה. ככה זה תמיד. חוץ מהנושא של רבנים, שלא רק שלא אכפת להם שאין רבנים, אתם יודעים שלמעלה מ-20 שנה לא התמנה רב שכונה אפילו אחד ברחבי הארץ. למעלה מ-20 שנה. אני פרשתי מתפקידי כרב של ארנוף גם כן. בגלל זה שאני חבר במועצת חכמי התורה, הפקליטות אילצה אותי לפרוש. וכי אכפת להם אם יהיה רב בארנוף או לא יהיה רב בארנוף, מה יעשו הציבור, זה לא מעניין אותם. ולא כל הארץ משפט. אז יש מצב כזה שכל הליך נתקע, נתקע. מי שזוכר שאדון ניר ברקת, שהיה באופוזיציה בהתחלה, היה מגיש בגצים בלי סוף, לתקוע את ההליך שלא יהיה רב ראשי בירושלים, הכל מחשש שיבחר רב חרדי. בסופו של דבר, כשהוא הצליח, ראה שהוא הולך להצליח למנות, בשיתוף עם המפדל שהיו אז בממשלה, הוא הולך למנות רב לא חרדי, שלא שייך לחוגים החרדים, אז הוא פתאום, כן, מהר מאוד הוא עשה בחירות, והחרדים הגישו בגץ, ואותן טענות שניר ברקת טען בזמנו בבגץ, והתקבלו, כשהחרדים טענו אותם, הם לא התקבלו, והם עשו את מה שהם רוצים. אז לצערנו שוב, הכל תלוי בהסתכלות של האנשים האלו, שמבחינתם לא אכפת להם, לא רק שלא אכפת להם, יותר נכון, אכפת להם שלא יהיה, ולצערנו זה מה שקורה, זה נמשך המצב הזה.
הרב הזכיר את רבנות ירושלים, בשעתו היו עוד שמורות שהוא רצה להתמודד. האם לאחר סיום כהונתו של הרב הראשי הנוכחי, הרב אמר, שליטה, ייתכן שהרב יגיש מועמדות ויתמודד על התפקיד הזה?
אני לא אוהב לדבר על מה יהיה בעתיד.
זה עוד שנתיים שלוש אולי, אפילו פחות, לא?
אני לא יודע מה יהיה איתי. מדובר אולי על עוד 3 שנים, אני חושב.
כן.
אני לא יודע מה יהיה איתי, מה יהיה המצב שלי, מה יהיה המצב של הרבנות, מה יהיה... אי אפשר לדעת שום דבר. אני רק יכול לומר שאילו זה היה היום, אז לא הייתי מתמודד. מסיבה פשוטה. אני היום, ברוך השם, אני נותן הרבה הרבה שיעורים, גם בתקופה הזאת, אז יש דרך הטלפון ודרך זום ודרך כל מיני אמצעים אחרים, אני מוסר הרבה הרבה שיעורים, ברוך השם. ויש לי את הספרים שלי, שאני מפיץ אותם לאלפים, אני יושב ואני כותב ואני לומד, וברוך השם, אני שמח מאוד לשמוע שהספרים שלי בהלכות שבת נמצאים גם בהיכלי הכוללים שלומדים הלכה, ברוך השם הם משתמשים בזה. אז מבחינתי, אני מרגיש מאוד מאוד טוב עם עצמי, שאני ממלא את הייעוד שלי בעולם הזה. אז אילו זה היה היום, אז אני אומר בפירוש, לא. אבל מה יהיה בעתיד? אני לא יודע מה יהיה. תלוי מי ומי יהיו המועמדים, אם יהיו מועמדים טובים או לא, אם יש מצב שבמקום שאין אנשים ישתדל להיות איש או לא, ומה יהיה הנזק מול התועלת. למה לי לשקול את הדברים? עכשיו מה יהיה בעתיד? כרגע ברוך השם זה לא עומד על הפרק.
אני רוצה לסיום לשאול, מה הייתה דעתו של מרן על ראש הממשלה הנוכחי נתניהו? כי אנחנו זוכרים שהיו תקופות שהייתה לו דעה שלילית, הוא כינה אותו אפילו איזה עיוורת, והיו תקופות שהייתה לו עמדה חיובית כלפי נתניהו. במה זה היה תלוי, ומה היה הסך הכל של העמדות שלו כלפי הדמות הזאת של נתניהו?
תראו, זה קשה מאוד לשפוט את מרן, כי הוא היה היום, מה הוא היה אומר.
במה זה היה תלוי אז? היו תקופות ככה, תקופות כאלה?
אבל אני אומר בפירוש, בקדנציה הראשונה שלו, זה ידוע שהיו לו ביקורות על מהלכים מסוימים שהוא עשה. ולאחר מכן, כשהוא חזר להיות ראש ממשלה, לפני 12 שנה, אז היחסים היו מצוינים ממש.
ממש, כן, אני זוכר אותם, כן.
ממש ככה אפשר להגדיר את זה, מצוינים. הוא ביקר אצלו כמה פעמים, והיו שיחות מאוד יפות ביניהם, אבל אחר כך, דווקא בסוף, זה לא נגמר טוב, כי אז לצערנו קמה ממשלה בלי חרדים, ממשלה אנטי-חרדית, וממשלה שמי שזוכר, זממה לגייס את כל בני הישיבות. אי אפשר להתכחש לזה שהוא עמד אז בראש הממשלה. יכול להיות שבאמת הוא עשה את הכל, לא יכול להיות בוודאי, הוא עשה את זה בגלל שהוא היה מאולץ על ידי השותפים שלו, אבל השיחה האחרונה שהייתה לו עם אבא, הייתה בשבעה של אחי הרב יעקב, שאבא ממש בכה, ודיבר איתו בלשון קשה מאוד מאוד. לאחר מכן, כשאבא הלך לעולמו, עדיין הייתה אותה ממשלה קיימת. כך שהיחסים, מה היה אילו, לאחר מכן, סביר להניח שזה היה משתפר ואין יהיה הרבה יותר טוב. אבל לצערי, הסוף לא היה טוב בין אבא לבין נתניהו.
טוב, אנחנו מודים לכבוד הרב על השיחה המאלפת הזאת, גלשנו מנושא לנושא, ובכל נושא שמענו זווית חדשה ומעניינת. תודה רבה, ושימשיך לפיץ תורה, התורה בישראל.
תודה רבה, כל טוב, בעזרת השם, זכותו תגן עלינו, אמן כן יהי רצון.
אמן ואמן.